שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 225. וכנהוג אצלנו מדי שנה כשמתחילה סדרה חדשה של שיבולת, אנחנו מזמינים את האיש, אחד משני אנשים שמאחורי הסדרה הזאת יחד עם עמיעד כהן, הלא הוא רותם סלע. שלום רותם סלע.
שלום שלום.
אתה, מה אתה עושה? למה אתה לא יושב?
מפסיק את הטלפון שלי.
אתה... קלישאה להגיד על אנשים שהם הפרעת קשב. אבל בוא נתרכז עכשיו לכמה דקות ונדבר עם, עם הצופים של, של שומר סף. אז קודם כל, אתה יודע, ולא רק אתה יודע, שעשית מהפכה. ועל כך צריך לברך אותך, לא רק שזיהית בשוק פשוט חור ענק שכולנו קוראים ספרים שהאורחים השמאלנים בוחרים בשבילנו, אבל הציבור הוא לא שמאלני, והציבור הוא אינטליגנטי והוא רוצה לקרוא. וספריית שיבולת ממש חוללה מהפכה, ולא רק בגלל ספרים נפלאים כמו, איך קוראים לזה, נעדים ונערכים למשל, אלא בגלל שאתם מביאים את מיטב ההגות העדכנית, הימנית, המרכזית, המעניינת בעולם, וכרגע התסיסה הרעיונית היא בפירוש בימין, בזמן שאנחנו פשוט רואים את המחשבה השמאלית מתנוונת לתוך קלישאות של פסאודו מוסר פרוגרסיבי. אבל מאחר שהייתי, השתקחתי חלק בסרטון הקידום שלכם, שדבר שאני עושה בשמחה כל שנה, וראיתי, זאת אומרת, קראתי את הטקסט, הקראתי את הטקסט יחד עם אחרים, אני לא הרבה פעמים אני מסכים להקריא טקסט שמישהו אחר כתב, אבל זה היה טקסט מאוד טוב, וגם עשיתי אותו היחיד שעשה אותו בטייק ראשון.
כן, היה עוד אחד שעשה אותו בטייק אחד, לי לקח
בטייק שבע, כן. טוב, קריין מקצועי, אני עושה שנים במקצוע הזה, והפעם הפיץ' התרכז בשבעה באוקטובר, אז מה העניין ספרים לשבעה באוקטובר? בוא נתחיל ככה.
קודם כל, מה שאני אנסה לטעון, והסיבה שאחרי השביעי באוקטובר, לקחנו את כל הספריית שיבולת, הספרים שרצינו להוציא, זרקנו אותם לפח, והחלפנו אותם באחרים, בתהליך שלקח לנו חודשיים. עשינו את זה כיוון שאני מאמין שהסנטימנט הישראלי, קודם כל, השתנה בצורה דרמטית, וככה גם התשובות לשאלות שאנשים שואלים את עצמם, השאלות שאנשים שואלים את עצמם, והתשובות שמצפים לקבל. ודבר שני, יש הזדמנות וסכנה אדירה. מה שקרה בשביעי באוקטובר, שנחשפו שורה של חולשות קריטיות, באיך שלמעשה ישראל מתנהלת והתנהלה. אנחנו גילינו שהחלל לא מביא השקט, שצהל לא מנצח, שאנחנו לא חזקים כמו שחשבנו, שאנחנו לא חיים באירופה, שהשררה ששמחנו עליה, או רוב הציבור, לא מבינה כלום. אחרי כמה שבועות גם גילינו שהעולם לא אוהב אותנו, והציבור הישראלי מוכן, הוא בריא, הוא מוכן בעצם להתחיל מחדש, כאילו לקחת את כל הקונספציות, את כל הרעיונות, את כל מה שהיה לו קודם, לזרוק את זה החוצה, ולהחליף אותם בתפיסות עולם.
על סמך מה אתה אומר את זה?
דבר ראשון, סקרים. יש אנשים שעושים היום סקרים בעשרות אלפי דולרים, כי הם... גם בונים, גם מנסים להבין את המציאות הישראלית, וגם מנסים לבנות כל מיני מסגרות פוליטיות, וגם אנחנו עכשיו מייצרים ספר, לא בשיבולת, בסלע מאיר, שנקרא שיחות, תחשוב, שיחות עם לוחמים שניים, קוראים לו מכתב מהחזית. אנחנו לוקחים אנשים שהיו 45 יום, לפחות, בעזה.
45, רותם, אתה מול.
45 יום, אתה יכול לחתוך את זה, 45 יום בעזה.
זה חינני.
אנחנו שואלים אותם על מה הם הבינו, כי אני חושב שהאנשים האלה שהיו בעזה תקופת זמן משמעותית, הם כמו ישראלים מהעתיד, הם חוו את השבעה באוקטובר בחזקה, כי מבחינתם המציאות הזאת היא שיש לך אויב שאתה עומד מולו, ואנחנו חייבים לפתור את זה ביחד, היא הפכה להיות מציאות חיים שהתגלגלה עשרות ימים קדימה לסיטואציה המאוד עצימה הזאת של לוחמה. ומהאנשים האלה אני גם כן לומד את הסנטימנט, והוא בריא. אבל יש פה בעיה. אם על הסנטימנט הזה לא יהיה ברור רעיוני, כי אנשים הציבור הוא יכול להבין שמשהו פגום, אבל הוא לא יכול לחשוב רעיונות חדשים, ולנהל הרעיונות החדשים האלה שיחה. מישהו צריך לבוא ולחולל את השיחה הזאת, מישהו צריך לבוא ולהציג, לתת פרופוזישן הרעיונות החדשים. אז אנחנו בתור פלטפורמה, שבזור של דבר מייצרת, מתעסקת בתוכן מורכב, בספרים, אז אנחנו מרגישים שאנחנו גם כן צריכים לעשות את העבודה שלנו בפסט פורוורד, וגם להיות מאוד מאוד מדויקים, לנסות לענות על השאלות הגדולות, כי אנשים עכשיו שואלים את השאלות הגדולות, הם מוכנים לשקול כל דבר.
תראה, לפני שאני רוצה, כן, בבקשה.
לפני שנלך לדיון שלנו, אני רוצה גם לברך אותך, וזה גם רלוונטי לטיעון שאני רוצה לתת על ספרים ועל שיבולת, לברך אותך על זה שנבחרת על הפודקאסט החשוב בישראל בקטגוריה של פוליטיקה.
שני.
מה? לא.
מקום שני.
הראשון בקטגוריה של תאגידים עם הכנסות של פחות ממיליארד שקל בשנה, אם אני לא טועה.
כן, נכון, בקטגוריה הזאת, אחרי שמורידים את אלה אני ראשון.
כן, מורידים אותם את הראשון, ואני חושב שהעובדה שפודקאסטים עצמאיים ורשתות בכלל, העובדה שהם באו ונכנסו לזירה בשני העשורים האחרונים, היא שינתה את המציאות בצורה דרמטית, היא גם העלתה את החשיבות של ספר. אם בשנות ה-90, קצת יותר אנשים קראו ספרים, ספרי עיון, אז למרות שהרבה יותר אנשים קראו ספרי עיון בשנות ה-90, ברגע שבן אדם סיים לקרוא ספר, היה לו רעיון, איזה מסגרת חדשה, הסתכל על המציאות, הוא הלך וישב מסביב לשולחן השבת שלו, עם 4-5 אנשים, וגם אם הוא היה אדם גולד, הבן אדם הכי אינטליגנטי בעולם, אם לא היה לו טור בעיתון, או רדיו ציבורי, הרעיון הזה פשוט מאוד לא המשיך להתגלגל, התובנות שלו לא המשיכו להתגלגל הלאה. היום יש לך שורת מתנדבים של אלפי אנשים, ואלפי האנשים האלה, באים ו... לוקחים ספרים רעות מורכבים, מפרקים אותם, ומשתמשים בתפיסות עולם האלה, בשביל להעביר אותם הלאה. זה, במכפלת העובדה שכולנו היום, בעצם מכורים לרשתות האלה, ולקומנטר הפוליטית, ויוצאים כאילו לכל מיני מסעות, ומקשיבים לפודקאסטים כמו זה, למרות שהוא לא, הוא של תאגיד שהכנסותיו הם פחות ממיליארד שקלים בשנה. העובדה הזאת היא הופכת למעשה את ההזדמנות של ספר, לבוא ולעשות disruption, להזדמנות שהיא, ההזדמנות היא הרבה הרבה יותר גדולה. רעיון, הזמן שלוקח לו לשייט, מהרגע שהוא יוצא לאור, עד הרגע שהוא הופך להיות איזושהי תפיסה שנחלת הכלל, הוא כבר לא שנים או חודשים, הוא לפעמים יכול להיות שבועות. וזה קשור גם למסגרות כמו הפודקאסטים האלה, וגם לפעילות שלך ושל אנשים אחרים בטוויטר, וזה הופך אותי למאוד מאוד אופטימי, כי אם יגיעו אנשים הנכונים, שיציעו את הרעיונות הנכונים, אז אנחנו יכולים להימנע מבחירות 74, שבהם נבחר איזה גנרל סתום שלא יודע לאן הוא הולך, אני מתייחס לבחירות של אחרי מלחמת
שיהיו, לא, אתה לא מתייחס לרבין, אלא יש שלל הגנרלים הסתומים שיש לנו פה.
ואנחנו יכולים להימנע כן. מזה ולקפוץ ישר לבחירות 77. והפרויקט שלי כפעיל בעולם הרעיונות הישראלי, הוא לגרום לזה שהדבר הזה יתרחש.
שני ה-77, לא 74, אז קודם כל...
שהרעיונות הטובים יבשילו מספיק מהר, ושאנחנו, את השיעור החשוב הזה שלמדנו, אנחנו נבוא וניישם. כי אם לא ניישם אותו, אז אותם חולשות קריטיות שנחשפו, בחברה הישראלית, בצבא הישראלי, במערכות הישראליות, בקונספציה הישראלית, הם חולשות שלא רק הציבור הישראלי ראה ולמד, הם חולשות שגם האויבים שלנו ראו, וגם העולם ראה. האויבים שלנו ראו והם השתמשו בתובנות האלה, והעולם ראה, ומי שחלש, אף אחד לא רוצה להיות איתו. אנחנו צריכים להתפקח, לעמוד על רגלינו, ו...
אז בהזדמנות זו שאתה אומר... מה שאתה אומר על הפודקאסטים, אני אזכיר גם שלפודקאסט הזה יש תוכנית מנויים, והוא שומר על עצמאותו בזכותה, ומתחת לסרטון הזה יש לינק, ואם עוד לא הצטרפתם לתוכנית המנויים של שומר סף באתר מידע, אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו. הסיסמה אומרת, תנו לנו שקל ביום וניתן לכם כלי תקשורת עצמאיים, ועוד מעט יהיה גם חני פרימיום מסוגים שונים, אני מנוע מלהרחיב ברגע זה. אבל רותם, אתה יודע, אני עוסק ברעיונות, למעשה ההכשרה שלי היא היסטוריה של הרעיונות, זאת אומרת, בתוך היסטוריה האמריקאית, הענף שבו אני עסקתי הוא היסטוריה של הרעיונות, ואני בכלל לא מזלזל בכוחם של רעיונות. אבל בין הרעיונות והדיון הגבוה, וגם הדיון שמתנהל בחוגים האלה שלנו, שהוא, אני מרשה לעצמי לומר, מי שכאילו מצוי בעולם, עולם הפודקאסטים של הימין והתקשורת הימנית, יודע שלמרות מה שאומרים בתקשורת האחרת, הרמה פה היא גבוהה בהרבה. למרות זאת, בצד השני יש המון כסף. ושם לא חושבים שצריך לנסח רעיונות גרועים, חושבים שמשרדי פרסום עם מספיק עוצמה יוכלו למכור לנו שבחירות עכשיו זה ביחד מחדש. עכשיו, כולנו אמרנו, מה, אתם, כאילו, זה ברמת ה, זה לעג לאינטליגנציה, הדבר הזה. אבל הנה ראינו בוויכוח על המהפכה המשפטית, על הרפורמה המשפטית, תראה, גם זה, אליי זה חדר. דבר נורא פשוט, נורא פשוט, בשום מדינה דמוקרטית אין בית משפט עם כל כך הרבה כוח וזה לא תקין, הצליחו להפוך לנו לגמרי על הראש, לזה שאנחנו מדינה שבה הממשלה חזקה מדי, והמונים יצאו לרחובות בהיסטריה בגלל זה.
תראה, אני...
איך אנחנו מתמודדים עם זה?
תראה, אני חושב שצריך גם מיומנות פוליטית בשביל לבוא ולהשתמש באיזשהו מין תובנה שהציבור קנה לעצמו. המובילי דעה של הציבור הלאומי הצליחו בתקופה שלפני הרפורמה המשפטית לבוא ולהנחיל לציבור את ההכרה בכך שרפורמה משפטית, רפורמה במערכות השלטון הישראליות, היא תנאי הכרחי לזה שהוא בסופו של דבר יוכל לשלוט, ולגרום לזה שהערכים שלו הם אלה שיובילו את המדינה. אני חושב שהדרך שבה הרפורמה המשפטית יצאה לפועל, היא פגומה. אני חושב שבסופו של דבר, מי שהפסיד את הקרב הזה, זה אנחנו. אם המסגור של הרפורמה המשפטית היה שונה, אם לא היו באים ומגישים את כל התקרובת הזאת בבת אחת לציבור, ודוחפים אותה לפניו, אני חושב שהיינו, ואם גם כמובן השותפים הנוכחיים של הציבור הלאומי ליברלי, שאני חושב, אני אוכל להרחיב על זה, הם כבר לא הולכים להיות השותפים שלו גם בעתיד, הציבור החרדי לא היה מתנהל כמו שהוא מתנהל, אני חושב שהיה אפשר לבוא ולעשות שינוי. אני חושב שחוסר מיומנות פוליטית שיחקה לידיהם של אנשים שלא רצו שתהיה רפורמה. והשילוב של שני הדברים האלה ביחד הוא מה שהוביל.
אבל אני שואל אותך שאלה אבסטרקטית על הרי. אני אגיד את זה ככה, יש בעיניי, זה לא בעיניי, זה תובנה שלי, אבל יש פה איזה היררכיה. יש רעיונות מופשטים, שבדממת חדרו של הפרופסור, כמו שאוהבים אמרו. אבל אתה אומר, אתה מול, אתה אומר, בספר, זה לא דממה, זה מגיע לאנשים, ספריית שיבולת יש לאלפי מנויים, זה מגיע להרבה מאוד אנשים, זה משפיע על הרבה מאוד אנשים, אבל, מכאן, ועד משתמש הקצה, שזה מישהו, בטוויטר לא כולם קראו את הספר, ויש המון מתווכים, והמתווכים, הפודקאסט הזה הוא מתווך, אתר מידע הוא מתווך, ברמה פחות מופשטת, ערוץ 14 הוא מתווך, וגלי ישראל מתווכים, והעיתונות מתווכת ימין ושמאל, לא חשוב, אבל אתה מסתכל על הצד השני, ותראה את ההיררכיה בשיא בהירותה, כי למעלה יושב יניב רוזנאי, יודע שהוא מוליך שולל, אבל הוא מספק את הסיסמה המתאה, שאחר כך נדב אייל חוזר עליו בביטחון, כי יניב רוזנאי הוא פרופסור. אחרי שנדב אייל חזר עליה בביטחון, או לא יודע, אולי באמצע יש נחום ברנע או מישהו. אז אחרי זה, איזה תומר פרסיקו בטוויטר או מישהו, חוזר על זה, ובסוף, אתה פוגש את הקפלניסט במקולת, והוא אומר לך, אני לא אסכים שבישראל תהיה רק רשות אחת, אין שום מקום שבו הממשלה שולטת על הדמוקרטיה. זה מה שקורה.
תראה, אני מאוד מאוד אופטימי. והסיבה שאני מאוד אופטימי, ואני מתעסק אני מתעסק בזורו של דבר להפוך רעיונות לפופולריים, ולהכניס אותם לשיח. וההזדמנות הרבה יותר גדולה, בגלל העלייה של הרשתות, שלמעשה הובילה לעלייה ב-IQ הציבורי, עלייה מאוד משמעותית ב-IQ הציבורי. אנחנו רואים את זה דרך אגב, באמון של הציבור, בגופים כמו הפרקליטות ומערכת המשפט. ככל שהציבור, ככל שבן אדם, ככל שישראלי, הוא יותר צעיר, ככה האמון שלו במוסדות, באינסטיטושינס המשפטיים, במערכות המשפטיות, הוא יותר נמוך. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה. הוא לא מאמין לרשתות, זה יותר מובהק דרך אגב, מימין ושמאל. אנחנו חיים בעידן שבו אף אחד לא יכול יותר לשים לך את הצלחת, אלא אם כן אתה רוצה, לשים לך צלחת עם איזשהו מין עובדות לרוסות, או משהו שהוא טוען שהוא עובדות, ולהגיד לך, תבוא ותיקח את זה. כל אחד שרוצה, ויש לו חצי מוח, יכול לבוא ולהתחבר לשיחה עם אנשים שיש לו, יש לו איזשהו אמון, עם אנשים שיש לו איזשהו יחסי אמון איתו, וברשתות, ולבוא ולקבל מסגור של הכותרות שהוא מקבל בידיעות, ו-N12, ומעריב, CNN, ולהבין איפה הוא בעצם חי.
זה מתיישב עם מה שקרה פה בתקופת הרפורמה, כי אני חייב לומר לך שההלם שלי הוא מהאפקטיביות של שטיפת המוח האינפנטילית.
אנשים, ואני עוד פעם, אני לא...
תשמע, הקפלניסטים זה אנשים מהאוריינות הפוליטית הכי נמוכה. הכי נמוכה בציבור הישראלי, לא יודע, אולי יש קבוצות.
אנשים לא תמיד אומרים את מה שהם חושבים. הם מדברים מסדר שני. מה ש... שאנשים באו ואמרו דמוקרטיה זה לבוא ולבטל את הרפורמה ששמו על השולחן, אני לא חושב שהם התכוונו לזה, הם ידעו שזה לא דמוקרטיה, אבל הם השתמשו בכלי רטורי. מה שהם באמת רצו להגיד לדעתי, זה אנחנו רואים שיש פה איזשהו מין פאוור גרב כזה, ויש פה אנשים שלא סופרים אותנו, אני מדבר על המנהיגות הפוליטית של חלק מהמחנה הלאומי, ו... אנחנו מפחדים, ואנחנו נשתמש בכל כלי רטורי, ונרקע ברגליים, ונבוא ונשטוף את הרחובות, בשביל לבוא ולנצח את הקרב הזה. עכשיו, הם השתמשו בכלים שהם לא לגיטימיים, כמו סרבנות, והם השתמשו גם בשקרים, וכל מיני כלים רטוריים, בשביל לבוא ולנצח את הקרב הזה.
אז זאת אומרת, אתה אומר,
מה שאנחנו עשינו, אנחנו הפסדנו את המרכז, אנחנו הפסדנו את המרכז בזה ששמנו על השולחן, מה שכבר לא בושה להגיד, ואני דרך אגב, כמו שאתה יודע, שמתי איזה הצעה לפשרה עם גורמים מהצד השני, כבר בסוף פברואר, אנחנו שמנו על השולחן רפורמה לא אפויה, ובמקום לבוא ולהשתמש בשפה של הצד השני, בשביל לבוא ולהסביר לו שאנחנו רוצים לייצר פה תיקון, גרמנו לו לחשוב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לחטוף כוח, לא אנחנו, המנהיגים שלנו שעשו את זה בחוסר מיומנות. חוסר המיומנות שלהם הוא זה שגרם לזה שאנחנו נאבד את המרכז, את האנשים שהאוריינות הפוליטית שלהם נמוכה, שלא ממש מתעניינים בזה, ושבסופו של דבר, בזה בפוליטיקה, ובסופו של דבר קובעים בחירות. כי הדבר הזה פשוט מאוד לא הוגש להם בצורה נכונה. אני חושב שאנחנו נכשלנו. אנחנו, אני אומר, ממסד התפחות, המחנה הלאומי, על מנהיגיו, והדבר הזה הוא לא מחויב המציאות. היינו יכולים להיות היום בנקודה אחרת, לא היינו מעבירים את כל החוקים האלה, כן? היינו מעבירים משהו אחר, אבל היינו יכולים להתחיל להעביר תיקון, אם היינו מעבירים משהו שנראה כמו שינוי מדוד והגיוני, איזשהו מין חלוקה מחדש של הכוח.
כן, תזכיר רגע את ההצעה שאתה הצעת.
תראה, אני חושב שהבעיה המרכזית במערכת השלטון הישראלית, ביחסים עם מערכת המשפט, היא שמערכת המשפט למעשה משכפלת עצמה, על ידי בחירה מלמעלה. זה הדבר, זה אבי אבות הטומאה. בלי זה, אהרון ברק לא היה יכול לבוא ולעשות את הפרויקט שלו. אז פרויקט החיים שלו. אז מה שהיינו צריכים לעשות, זה לבוא ולמעשה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, ולגרום לכך שמי שישב בה, זה אך ורק נבחרי ציבור. נבחרי ציבור שהם מקואליציה ואופוזיציה, שבוחרים ביחד באמצעות רוב שכולל נציגים גם של קואליציה וגם של אופוזיציה, בוחר את השופטים שישבו בבית המשפט העליון, במחוזי ובבית המשפט השלום, בערכאות הנמוכות אפשר לעשות גם להוסיף גם איזשהם גורמים מקצועיים שמסננים בדרכים שלא יאפשרו.
אבל המפתח של הוועדה שרצית הוא חצי חצי, קואליציה אופוזיציה, תיקו שוויון.
תיקו שוויון, כן, אפשר לתת, כן, זה מה שהצעתי. אני חושב שזה מה שהצעתי גם לאור הרמה של הלהבות בשיח הציבורי, אני חושב שהיה אפשר לתת יותר נציגים לקואליציה מאשר לאופוזיציה, אבל בכל מקרה מה שחשוב זה שמחליטים גם עם האופוזיציה. מחליטים גם עם נציגים של האופוזיציה. אתה לא צריך את כולם, אתה צריך חלק, אבל יש בזה היגיון.
קיבלת הרבה בקלש.
הדבר החשוב פה ביותר, החשוב ביותר, הוא שאתה מוציא את השופטים. כי היום, השמאל הפוליטי, טוב, היום אנחנו נדון עוד מעט במה זה היום, ומה אנחנו נמצאים, אבל עד השישי באוקטובר, השמאל הפוליטי, היה השפחה החרופה של המערכת המשפטית, כיוון שהמערכת המשפטית לא הייתה תלויה בו בשום צורה. עכשיו, פוליטיקאים לא אוהבים לקבל תכתיבים מאף אחד. בגלל זה הם הולכים לפוליטיקה, נכון? הם רוצים להיות למעלה. אתה חושב שביום שבו יאיר לפיד היה יכול להחליט מי יהיו השופטים העליונים, הוא היה מקבל טלפונים מאסתר חיות ומרוזנאי, שהיו אומרים לו מי למנות והיה מצדיע? הוא היה עושה מה שכדאי לו פוליטית. הוא היה עושה סקרים, היה מסתכל מה הציבור שלו חושב, ותוך יום, יומיים, חודש, חודשיים, קבלת ההחלטות שלו אותה מבוססת אך ורק על האינטרס הפוליטי הערום שלו, או אולי פיסת העולם המתכללת שהייתה לו כפוליטיקאי. אנחנו לא נמצאים במציאות כזאת היום בגלל מבנה הכוח, וזה הכל מתחיל מהוועדה לבחירת שופטים. היינו צריכים לבוא ולשנות אותה. אם אתה מוציא את השופטים החוצה, אתה פותר בטווח הבינוני והארוך את רוב הבעיה.
בית המשפט כידוע לך לא היה מוכן להתפשר, אז אני לא רוצה להפוך את זה לשיחה עכשיו על הרפורמה.
לא, אבל זה המת הפוליטיקה. הרי בית המשפט העליון פועל בתוך מרחב אפשרויות שקשור גם לסנטימנט הציבורי. נבחרי הציבור שלנו פעלו בצורה שהציבור במרכז, בסדר? הציבור כאילו שמכריע בחירות, בסופו של דבר ראה כהתנהלות רובבנית, רשלנית או זדונית. אם ההתנהלות הייתה מדודה, אם היינו באים ומציעים משהו שנראה כמו רפורמה שמחבקת וכוללת גם את שני הצדדים, אם המצביע של מה שקרוי בטעות המרכז שמאל, אבל למעשה שמאל ציוני, כי מתמטית, אתה יודע, פשוט חשבונאית, המרכז עובר בליכוד, אבל מה שקוראים לו בשיח הכללי, המרכז שמאל, אם המצביע של המרכז שמאל היה רואה ש... ברפורמה שהציע יריב לוין, יהיה נציג שלו, שגם כן יהיה לו איזשהו מין סוג של וטו, על מי יהיה שופט עליון. אני לא חושב שהיה אפשר לעשות את כל המדורה הזאת. הם היו רוצים, בוודאות. אהוד ברק היה מנסה, בוודאות. לא משנה מה, יש לו חלום לראות גופות בירקון, נכון? הוא היה ממשיך לחתור לזה, אבל הוא היה לבד. לא היינו מספקים לו את חומר הבערה. זה מה שקרה לדעתי.
כן.
וזה לא מחויב המציאות שזה מה שיקרה בעתיד. לא מחויב המציאות בכלל.
הוא לא אמר שהוא רוצה את הגופות, הוא רק אמר שאם, אז יקראו לו.
אבל אם יקראו לו, הוא רוצה להביא לשם, נכון? כי אני אתאר לדעתי שהוא רוצה
שיקראו לו. זה אחד הרגעים ההזויים בתולדות התקשורת, אני חושב שלולי ארבלה עוד צייד אתונות, היה שולף את זה מהארכיון, כי מי יושב לראות את השיחות של אהוד ברק עם חמש, אתה יודע, זה כמו...
הנה, הרבה לצייה לתונות, אז אנחנו מדברים עליו ככלי תקשורת, לפני 20 שנה, אף אחד לא יכל להבין בכלל שיחה כזאת, אם הוא היה רואה אותה עכשיו, נכון? אבל הרבה לצייה לתונות, הוא בן אדם שבסופו של דבר שיחק בכל המיינד הציבורי, הציג בפנינו עובדה, שאף אחד מאיתם לא ישכח אותו לעולם, שמלמד אותנו דבר גדול על המציאות הישראלית. והיום, במציאות שאנחנו חיים בו, בזכות תקשורת עצמאית ורשתות, היכולת לבוא ולמכור לאנשים בלוף לאורך זמן, היכולת הזאת היא הולכת ומתעיינת, היא הולכת ונעלמת, דרך אגב, לא בגלל התקדמות הטכנולוגיה כבר, כי הטכנולוגיה כבר שם, היא הולכת ונעלמת, ככל שהציבור הולך ומתבגר, ככל שאנשים שפשוט נולדו להבין את הרשתות ואת המציאות, להבין את המציאות מתוך הרשתות, ומתוך שיח פתוח ולא מתוך קופסאות וסגורות ואינסטיטושנס, ככל שהציבור הזה הולך ותופס עמדות מפתח, והופך להיות חלק יותר גדול מציבור המצביעים. אנחנו חיים בעידן היפר דמוקרטי, ובשביל אנשים שמחזיקים ברעיונות הנכונים, אלה חדשות נהדרות. עכשיו בוא נדבר על הסנטימנט, אם לא אכפת לך.
כן, אז אני רוצה לדבר על הסנטימנט, אם אפשר, דרך בחירת הספרים שלכם. בוא, אתה יכול לחלק אותם לקטגוריות? אתה יכול להגיד, יש בסנטימנט, אז בוא נגדיר את הסנטימנט.
אני אגדיר סנטימנט, אני אגיד מה אני חושב שקרה. קודם כל, בשביל לעשות שינוי ציבורי, שינוי ברמה הפוליטית, לא מספיק שיש לך סנטימנט חדש. סנטימנט זה פיל, איך אנשים מרגישים בנוגע למציאות הכללית. אז אני חושב שהציבור הרחב החליף את התקווה התמימה שלו ברצון לשלום במרכז שמאל, הוא החליף אותה בדריכות וזעם. אז פה יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול לשינוי בכל מה שקשור בביטחון הלאומי. אני חושב שהציבור הפך להיות, אני חושב שסיימנו את עידן דקדנטי שבו בני אדם התרכזו בעצמם. ההתגייסות של אנשים השביעי באוקטובר, ולא רק ההליכה שלהם למילואים או למילואים וירטואליים, ההתנדבות שלהם, ההירתמות שלהם, נובעת מזה שהם הבינו שהשלווה שהם חיו בה היא כוזבת, שצריכים אותם. עכשיו, הם לא רק מוכנים לתת יותר, ומצפים ש... ומוכנים לכך שהמדינה תדרוש מהם יותר, אם היא תדע מה היא מבקשת מהם, הם גם ידרשו מאחרים יותר. ופה אני חושב, יש סנטימנט, הסנטימנט מורה שהולך להיות שינוי מאוד מאוד משמעותי, ביחסים של הציבור הישראלי עם הציבור הערבי והציבור החרדי. מלזה אני לא חושב שהקואליציה שלנו עם הציבור, עם העסקנים של הציבור החרדי, צפויה להמשיך.
מה צפוי להחליף אותה?
זה בדיוק הרעיונות, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל אני תכף אגע בזה, ואני חושב שהאמון, האמונה התמימה שיש לאנשים בשררה, כי הם פשוט רוצים לחיות את חייהם, וחושבים שהגנרלים, פוליטיקאים ופקידים שלהם יודעים מה הם עושים, משפטנים, היא גם כן התחלפה במשהו כרגע, בערפל הקרב, מבוכה, אבל זה התחלף גם כן בזעם, ופה יש גם כן פוטנציאל מאוד מאוד גדול לתיקון. וזהו, עכשיו, מעל הקומה של הסנטימנט, אין פוליטיקה. מעל הקומה של הסנטימנט, יש עולם רעיוני, שיש בו קונספציות, תפיסות עולם, תקוות, חלומות, חזון, יש קו אופק חדש. ומעל זה יש שכבה דקה של פתרונות, שהוונקים באים ומייצרים, על סמך אותן תפיסות עולם. באים הפוליטיקאים שעומדים בראש המערך הזה, לוקחים את הרעיונות האלה ומיישמים אותם במציאות. אבל כרגע, הקומה הזאת שמעל הסנטימנט, פשוט לא קיימת. ואנחנו רוצים, באמצעות שתי פרויקטים, שעל אחד מהם באתי לדבר פה היום, אנחנו רוצים לבוא ולספק למעשה לאנשים שקוראים ספרים, שהם העלית הרעיונית של העם הזה, אנחנו רוצים לבוא ולספק לו חומר ליסודות, בשביל לבוא ולחשוב מחדש את המציאות הזאת. אז זה... מפה אפשר לבוא ולדבר על הספרים האלה.
כן. אתה יכול לחלק את זה לחטיבות? כלומר, יש תחומים שונים. אם אתה מסתכל על ספרי, כמה ספרי ספרים יצאו בסדרה הזאת של שיבולת?
10 ספרים, יהיו 10 ספרים. אני יודע, יש לנו חטיבה, בוא נגיד, של גיאופוליטיקה. אני חושב שאין שום ספק שאנחנו לא הבנו איפה אנחנו נמצאים, ומה זה המזרח התיכון שאנחנו נמצאים בו. ולפני שאנחנו מסכים תשובות, וסדרת שיבולת, זה לא, זה שספרים מתורגמים, לא מנסה להציע תשובות, אנחנו צריכים לספק קצת אינפורמציה רלוונטית, בשביל להבין את המרחב שאנחנו נמצאים בו. אז אנחנו מוצאים את כשהקסם פג, של פואד אג'אמי. פואד אג'אמי הוא...
היסטוריון הלבנוני.
היסטוריון המזרח הלבנוני. אחד מה... לצד ברנרד לואיס, למעשה הוא הגדול ביותר בחצי השני של המאה ה-20.
כן, אתה יודע שיש לי ספר... עם מוטו שלו, האם זה ניידים מנחים? לא, זה לא ניידים מנחים, נדמה לי, אבל המוטו הוא מדהים, כי הוא אומר, המוטו אומר, אנשים יכולים לבחור את הסמלים שבאמצעותם הם יצאו למלחמות שלהם, אבל הסמלים האלה יש דינמיקה משל עצמם. ותחשוב רגע על העומק של הדבר הזה, כי אני הסתכלתי, אני חיפשתי תוך כדי הזה, אמרתי, באיזשהו שלב אמרתי, אני אציע 1,000 שקל למי שיביא לי תמונה של עמוס שוקן עם דגל ישראל. כי אתה יודע, מרגע שהם התעטפו בדגל, אמרתי, הם לא מבינים שהלך עליהם. הם לא מבינים שהלך על הדבר שהם ניסו לעשות, כי הסנטימנט פה, אני לא רוצה להגיד מדינת כל אזרחיה, אבל הסנטימנט שהיה פה, וזה דבר שעליו צריך לדבר, בהזדמנות אולי נוציא ספר את זה, עוד, דבר שעליו צריך לדבר, זה, אני עושה סוגריים, אנחנו נחזור לאיפה שהפסקנו. בשביל האנשים האלה, כשהם אומרים ציונות, הם התכוונו לנורמליות. זה הציונות שלהם. עכשיו גם הציונות כיוונה לנורמליות, הציונות כיוונה לנרמל את קיומו של העם היהודי, במובן זה שזו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, יהודי יוכל סוף סוף להיות יהודי באוהלו ויהודי בצאתו, כמו אנשים אחרים. אבל הציונות רצתה להמשיך את הסיפור היהודי, ובעיניהם נורמליות זה להיפטר מהסיפור היהודי. כמו שאמרה אירית לינור, שהרבה פעמים יש לה תובנות מדהימות בדימויים חדים, היא אמרה, הם רצו שוודיה בעברית. הם רצו להניח את המטען הכבד של ההיסטוריה הישראלית, לשים אותו בצד. עכשיו ביניהם זה הציונות, הם התעטפו בדגל כדי לצאת להגן על הנורמליות שלהם, על מה שהם מבינים כנורמלי. והם לא מבינים שאת הדגל הזה אי אפשר לנתק. אז בדגל הזה, אי אפשר, כי השביל שלהם מוביל בסוף למדינת כל אזרחיה, נכון? אבל אי אפשר להגיע למדינת אזרחיה, אי אפשר להגיע למדינת כל אזרחיה בראש שיירה שמחזיקה את דגל ישראל. פואד עג'מי, כן.
תראה, אני עכשיו חייב להתייחס למה שאתה אמרת. אני חושב שבשביל לאוקטובר, השתנה דבר מאוד גדול בצורה חיובית. מתי אתה בתור מי שיש לו תיאוריה שנוגעת לניידים, שזה כביכול המחנה הפוליטי השני, אני חושב שמדובר בשכבה קטנה באופן יחסי של אנשים שהיו מחויבים לרעיון הזה. רוב הציבור, מה שנקרא מרכז שמאל, שמאל ציוני, הם אנשים שאמרו, אנחנו מוכנים להיות עם הניידים האלה ולקנות את אותם רעיונות אוניברסליים, כי אנחנו לא חושבים שזה מסוכן, כמו המשוגעים האלה שמשתפים פעולה עם אנשים שרוצים להפוך את ישראל לאיראן חרדית. אבל בשביל אוקטובר זה נגמר. זה נגמר כי הלאומי ליברלי מוכן, כאילו, מבין שיש גם אנשים מצד השני פיקחון מדיני, וכי השמאל הציוני מבין שבסופו של דבר, הזהות שלו זה הדבר היחיד שיש לו. העולם לא איתו. וזה דבר שכולנו מבינים, אנחנו רואים את זה בארץ נהדרת אפילו, נכון?
אבל הוא מבין שהעולם לא איתו, והדרך שלו להתמודד עם זה, זה להגיד, זה לא בגלל העולם, וזה לא בגללי, זה בגלל ביבי. זה הדרך שלו להתמודד עם זה, כי זה אלה הדרך... גוררים אותנו חזרה לסיפור היהודי.
אבל זה בסופו של דבר, הפתרון של השמאל הקשה, שמנסה לבוא ולהחזיר את האנשים האלה אליו הביתה, בסדר? זה לא מלחמה, אתה בא ואתה רואה כאילו בסופו של דבר את השלטים שלהם, ואת אתה הראש ואתה השם, כי הם פשוט מאוד באים ומנסים לייצר את המחנות האלה מחדש, אבל הם לא יצליחו. הם לא יצליחו. כי את השיעור שלמדנו בשביעי באוקטובר, כמו השיעור שהיהודים למדו בשואה, אי אפשר לשכוח בשבועיים או בקמפיין. זה לא ילך לשום מקום. ובגלל זה החלום של הקומץ ניידים שעוד נשארו, שהם מצוידים במוסדות ובכסף, לבוא ולשטוף את מוחו של הציבור מחדש בשביל ליישם מדיניות בישראל, שגם שוודיה הייתה מיישמת, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, והדרך להבטיח שזה לא יעבוד, היא להחליף כמה שיותר מהר את אותו מבנה כוח, את אותם מוסדות פוליטיים, ואותם אנשים שיושבים באותם מוסדות אבשים, שלא מייצגים היום את הסנטימנט של הציבור, לא מייצגים היום למעשה את הציבור. והסכנה היחידה שיש, זה לא שהם יצליחו לשכנע אותנו, כי הם לא יצליחו, הסכנה היחידה היא שלא נצליח להחליף אותם מספיק מהר. זה הכל, כן. זה מה שאני חושב.
כן, לא, אני שותף לדאגתך בדיוק בעניין הזה, אני השתמשתי בדימוי אחר, אבל זה אותו דבר, קרה משהו ללוחות הטקטונים, לכל המבנה שלמעלה.
אז עג'מי, נחזור אליו, אז כן. פואד עג'מי, הוא היה, הוא השפיע מאוד
עג'מי.
עג'מי, השפיע מאוד על ממשל בוש, ובקיצור היה אדם שהייתה לו השפעה כבירה על אמריקה, אבל הוא לא נולד באמריקה, כמו שאתה אמרת, הוא היה לבנוני. לא רק שהוא היה לבנוני, הוא נולד בכפר ארנון, לא רחוק מהבופור, בכפר ראשי, והוא גדל שם, ולמעשה רק קצת לפני גיל 18 עזב לארצות הברית. והוא כתב ספר בשם כשהקסם פג, שמספר את הסיפור של דרום לבנון שהוא גדל בה. האנשים שאנחנו הולכים ככל הנראה לראות עוד מעט בלבן של העיניים, כשאנחנו הולכים ללחם בהם. והוא כתב סיפור שהוא כל כך אכזרי, כל כך אכזרי בכנות שלו, שהוא הסכים שהספר הזה יצא רק אחרי מותו. אז זה הספר שאנחנו מציעים, שלמעשה כאילו הוא חושף את קודים ההתנהגותיים ואת ההקשרים שבהם מתנהלת החברה השבורה הזאת, החברה השיעית של דרום לבנון, ואני חושב שזה דבר שחשוב שאנחנו נכיר בשביל לדעת מול מי אנחנו עומדים. ספר נוסף שאנחנו מוצאים זה את ערב הסעודית של אליוט האוס, וזה פשוט, זה לא ספר שמתעסק ברפורמות הנוכחיות של MBS או בהסכמי אברהם, אלא מנסה לספר מה זה בעצם הממלכה המאוד מאוד בעייתית, שגם אם לא יהיה לנו הסכם שלום איתה, בגלל הפעלתנות של MBS ובגלל המרכזיות שלה בעולם הערבי בכלל, היא הולכת לעצב מחדש את המזרח התיכון שאנחנו חיים בו. וכרגע אני לא חושב שאנחנו מכירים אותה מעבר לכותרות של העיתון.
אתה חושב? אנחנו מסתכלים על יחסי הכוחות בינה לבין איראן, וזה נראה שאנחנו כולנו מדברים על ערב הסעודית, כאילו זה נורא חשוב, וזה, אבל ערב הסעודית היא ממלכה עשירה מאוד, כלכלתה חשופה מאוד, ובלי גיבוי של מעצמה היא לא מספיק חוטי.
גם אם אנחנו עומדים בפני עידן, שבו עידן, תקופה, שבה אנחנו נראה את קריסתה של ערב הסעודית, שיש לה כמה חולשות קריטיות בעולם שבו...
יש לה בערות נפט שאפשר להציט אותם עם טילים. זה מה שיש לה, אפשר להשמיד את הכלכלה של ערב הסעודית ביומיים.
ארצות הברית היום יצואנית נפט. יצואנית נפט, נכון? כאילו שיצאו ממלחמת עיראק אחרי הפלישה לקווייט, ארצות הברית הייתה חייבת את ערב הסעודית כדי שמכוניות בקליפורניה ייסעו. היום היא לא צריכה את זה. היום ארצות הברית היא מתחרה מסחרית של ערב הסעודית. כאילו היום, בכל מקרה, אבל הממלכה הזאת, עם כל העושר שלה, בין אם היא תיעלם או תצליח לעשות איזושהי רפורמה פנימית, ובסופו של דבר להחזיק עוד כמה עשורים, עם מישהי שהיא שחקן בזירה, שכיום אנחנו לא מכירים אותו, את הקודים שלו, את ההיסטוריה שלו. ובשביל זה הוצאנו, זה הספר השני בחטיבה הגיאופוליטית, אם אתה רוצה לקרוא לזה. והשלישי הוא ספר שהוא ספר השנה של הפיננשל טיימס, ואחד הספרים הכי מוצלחים ומדוברים בשנים האחרונות, זה ספר בשם מלחמות שבבים, צ'יפ וורז, שהוא ספר שמצביע על משאב שהפך להיות יותר חשוב מנפט, במאה ה-21, למרות שהוא משאב מעשה ידי אדם, וזה השבב שנמצא בכל מוצר אלקטרוני שאנחנו מחזיקים היום, והוא מספר גם את ההיסטוריה המרתקת של של השבבים, וגם מתאר לאיזה רמה הגיע הדיוק הטכנולוגי והענינות הטכנולוגית, לרמה כזאת שיש למעשה מדינות שמחזיקות בחברות, או ששוכנות בהן חברות, שההתמחות שלהם היא כזאת שיהיה אפשר להעתיק אותה גם אם אתה מעצמת על, ויש לך ברשותך כמה שנים. מדינה כמו טיואן, שאף אחד לא מבין למה ארצות הברית וסין באות ונלחמות עליה, היא מדינה שיש בה חברה, TMSC, שהקים אותה איזשהו מאגר טיואני שהגיע לארצות הברית וחזר חזרה הביתה, שמחזיקה היום ב... טכנולוגיות ייצור שבבים, שגורמות לזה שאם אם מחר המפעל של החברה עוד ייעלם, העולם יספוג נזק של טריליוני דולרים. והספר הזה פשוט מתאר את המשאב הזה, איפה הוא נמצא. וזה פשוט דבר שאנחנו צריכים להכיר, כי מבחינתי זה היה משקפיים חדשות על המציאות, אחרי שקראתי אותו, כי גם לנו יש טכנולוגיות כאלה. וגם אנחנו, וזה דבר שהתחבר בצורה מעוררת חמלה במלחמה הזאת, לא חושבים באופן אסטרטגי על משאבים. איך זה יכול להיות שמדינה עם חצי טריליון דולר תוצר, לא מחזיקה מפעלי חימוש? צריכה להביא מסרביה, גרמניה וארצות הברית, כאילו בשביל לבוא ולנהל מלחמה יותר משבוע. זה דבר שלא יכול להיות, ולחשוב בצורה אסטרטגית על הדברים האלה, היא דבר שאני חושב שאנחנו נצטרך לעשות בעתיד, וזה אמור לגרות המחשבה בכיוון אחד שהוא חשוב מאוד, בטכנולוגיה שבה יש לנו מובילות.
כן, יש לנו יתרונות, וישר אנחנו הולכים ומוכרים אותם לאמריקאים, אנחנו פרויקטים צבאיים, צריך להתחיל לעשות עם הודו. אנחנו צריכים להפסיק עם גם להיגמל מסיוע החוץ, שמכריח אותנו לקנות את הציוד שאנחנו לא צריכים. כן, אז אנחנו שלושה ספרים.
יש, ספר רביעי, אני לא יודע אם לקרוא לו זה ספר קלאסי, פשוט, האמת שבהתחלה רצינו להוציא את על המלחמה של קלאוזוביץ', אבל גילינו שמערכות עובדים עליו כבר 8 שנים, ואני מאוד מקווה שהם בקרוב יוציאו מהדורה.
זה תהיה מהדורה מאוד מאוד מדויקת.
מה, כן, כן, זה מה שחשוב. בסדר, לקח להם 8 שנים, אני מקווה שהם יצאו עם זה בקרוב. אז יצא לנו טוב, כי אנחנו הולכים להוציא ספר יותר טוב, מבחינת הקריאות שלו.
סנצו.
לא, לא סנסו, את אסטרטגיה של גישה עקיפה של לידל הארט, הספר הכי חשוב שנכתב לא במאה ה-19, אלא במאה ה-20, על אסטרטגיה צבאית. אז אם קלאוזוב התחשב שאתה צריך לבוא ולכוון למרכז כוח,
מרכז כובד, כן.
מרכז כובד, סליחה, והוא חשב שתמרון, הונאה והפתעה, הם לא חשובים בכלל, או חשובים, החשיבות שלהם מועטה, אז לידל הארט חשב אחרת, הוא חשב הפוך, הוא חשב שלמעשה מה שחשוב זה לא מה שאתה משיג בשדה הקרב, מה שאתה משמיד, כוח הלחימה של האויב, מה שחשוב זה התודעה של האויב. ואתה צריך בסופו של דבר לשלול את הרצון שלו ללחום, להילחם.
כן.
גורם הנפשי, לא את הגורם הפיזי. זה הדבר שאנחנו בטח צריכים להבין. אנחנו רואים תרגיל כזה שהצד השני עשה.
אבל מצד שני, אנחנו, יש מי שיאמר לך שאנחנו כבר חושבים יותר מדי בכיוון הזה, מחפשים תמונת ניצחון במקום ניצחון, וכולם מסתכלים חזרה אל בריק ואומרים, קלאוזוביץ, טנקים, אנחנו צריכים מסה.
לא, לא, לא. כי אתה צריך לחשוב על נקודת הקצה של המלחמה הזאת, מה בסופו של דבר אתה תשיג. תראה, צהל יצר נזק נורא בעזה, נכון? היא נראית כמו, הוא פשוט, כל מי שהיה בעזה, כאילו יכול להגיד לך שזה נראה כמו, טוב, לא יכול להגיד לך כמו דרזדן, כי הוא לא היה שם, אבל זה מקום שאנחנו פשוט השמדנו לחלוטין. אבל מה יגרום לזה שאנחנו בסופו של דבר נצח המלחמה? אם סינואר ימות, נכון? או יעלה על איזה ספינה עם כמה אלפי לוחמי חמאס ויצא מפה, אם אנחנו ניקח להם שטח, כי את זה הם מבינים, נכון? אם בסופו של דבר אנחנו יהיה לנו את האורך נשימה ואת ההבנה של הצד השני בשביל לעשות משהו שיצרוב לו בתודעה הפסד, לא יצרוב לנו בכותרת בעיתון ניצחון, ולעשות את זה לחשוב בצורה אסטרטגית, לחשוב מה עובר בראש של היריב.
אני בסוגריים אני מפנה את גם אותך גם את צופנו, שאם דילגתם על הפרק הקודם, שומר סף 224 עם אפרים הררה, דוקטור אפרים הררה, אז בדיוק על הנושאים האלה הוא מדבר, על איך החמאס רואה הפסד, אתה אומר דברים דומים למה שאתה אומר אותם.
אני חושב דרך אגב שזה הבעיה של הגנרלים שלנו, שהם לא חושבים במטרות כאלה. הם חושבים לבוא ולתחון עוד בתים, לבוא ולהרוג עוד מחבלים, והם חושבים שהטקטיקה שלהם היא למעשה גם אסטרטגיה, שזה מה שאתה אמור לעשות במלחמה, לבוא ולסיים בנק מטרות, זה לא מה שאתה אמור לעשות. דרך אגב, החיים שלו, של לידל הארט עצמו, מעידים כמה חשוב הנושא הזה של קריאת ספרים, התעמקות, מחשבה עמוקה בנושא של אסטרטגיה צבאית, כי מוסדות צבאיים, הם מוסדות שניוון וחשיבה עדרית, הוא דבר שתמיד אפיין אותם, תמיד. שלידל הארט התחיל בסוף מלחמת העולם השנייה, אחרי שהיה לו את הניסיון מלחמת העולם השנייה, סליחה, הראשונה, הוא היה חייל מלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה הוא לקח את התובנות שלו והתחיל להיות הוגה צבאי, הוא התחיל לכתוב על החשיבות של החלפת הפרש בטנק. הוא אמר, חיל הפרשים זה דבר שאין לו שום היגיון בעולם שבו יש את הטנק. ואף אחד לא הקשיב לו. באמצע שנות ה-30, הבריטים, הצבא הבריטי, הגדיל באופן דרמטי את התקציב שלו למספו. הייתה גם איזו הוראה לבוא ולצוות לכל טנק, פרש, והם פשוט, הם נלחמו בזה, הם נלחמו ברמות החדשים שהוא בא והציג, ובעיקר בטענה שלו נגד חיל הפרשים. מי שכן קרא, מי שכן קרא אותו, ויישם, זה, את התרגום הגרמני שלו, זה הגנרלים של היטלר. הם כן בנו חיל שריון, והם בנו את זה על סמך ה...
הם בנו, גם הם עשו את זה בין השאר בעקבות הרוסים, זאת אומרת, במובן מסוים הבליצקריג היה השראה של תמרונים של הצבא האדום בשנות ה-30 שהבין את זה. כן, בוא, אבל אנחנו לא ענייננו לא אסטרטגיה צבאית, בוא...
לא אסטרטגיה צבאית.
כן.
אנחנו... כמו שאני אמרתי, אני חושב שיש הכרה או סנטימנט חזק של איזושהי דחייה של הבירוקרטיה הנוכחית, של ההסדר הבירוקרטי הנוכחי. אנשים מבינים שהמדינה נכשלה, אבל הם לא מבינים בירוקרטיה. ואחד מההוגים הגדולים של בירוקרטיה במאה ה-20, פרקינסון, כתב ספר מאוד מפורסם בשם חוק פרקינסון, שבו הוא מתאר איך למעשה עובדת בירוקרטיה, מה הכשלים המובנים שלה, למה היא מתנפחת בלי הכרה, למה בסופו של דבר כמות הזמן שהיא עוסקת בו בסעיף תקציבי יורד ככל שהסעיף התקציבי הוא גדול יותר, ובגדול מדוע היא גוף שנראה שפועל הרבה מאוד פעמים כמו סוכן זר. אז הספר הזה אמור להיות גם תזכורת וגם שיעור לציבור הישראלי שלא מבין למה, אבל מבין שהבירוקרטיה שלו נכשלה. ואני חושב שזה נושא שאנחנו, המנהל הציבורי שלנו, נושא שאנחנו נחשוב עליו הרבה בשנים הקרובות. אנחנו מוצאים את ג'ורדן פיטרסון, זה ספר שאני לא יכול לדבר עליו יותר מדי, כיוון שלא קראתי אותו, והסיבה שלא קראתי אותו, זה כי הוא לא שלח לנו אותו עוד. אם הוא מבין עברית, אז אני קורא לו לעשות את זה, כי הוא הבטיח למו"ל האמריקאי שלו, שהספר יוצא בנובמבר. אבל הוא יעסוק בספר הזה בסוגיות של אמונה וזהות, והמאבק כאילו של אדם מודרני, בסופו של דבר בשאלות של ערכים, בשאלות של ערכים מוחלטים. וזה
עוד פעם, אתה זוכר את הימים רותם שני ונתן, נסענו לראיין אותו בציריך?
כן, אני זוכר.
כן, זה היה אחרי צאת 12 כללים, רב המחר העצום, גם אצלך הוא היה רב מחר עצום. נסענו לציריך, הייתה חוויה, זה בדיוק לפני שהתחילה ההידרדרות, אשתו אחרי זה חלתה, והוא היה במשבר וכולי.
הוא היה שם גם, הוא היה שם גם בשביל איזה ניתוח, איזה משהו שקשור.
כן, הבת שלו, שעשתה החלפה של הקרסול. סיפרנו על זה, סיפרתי את זה בכתבה שכתבתי בעיתון שפעם עבדתי בו, לא זוכר שקוראים לו.
זו הראשונה של שיבולת דרך אגב, הוא יצא, הוצאנו אז 5 ספרים, והוא היה אחד מהחמישה האלה.
כן, זה היה חוויה ללכת להרצאה, כי הוא כמו כוכב רוק היה שם. היה פשוט, ממש, אנשים עמדו בתור כמו קונצרט של פינק פלויד, ו...
אז זהו, אני חייב להגיד, לי זה נראה כאילו הוא חושב על הדברים שהוא אומר תוך כדי שהוא אומר אותם. אתה מבין? כאילו,
כן.
זה הפעם הראשונה. עכשיו, או שזה יכולת גדולה, או ש... לא יודע, זה היה...
זה גם וגם. אז ג'ורדן פיטרסון, אנחנו יודעים למה לצפות מג'ורדן פיטרסון, הספר עוסק במשמעות, וגם עוסק בחשיבות של כללים, בלחבר כללי התנהגות למערכות משמעות, כדי לקיים חיי נפש מספקים. אני מניח שזה מה שיהיה אצל ג'ורדן פיטרסון, אפילו לא קראנו, אבל אתה יודע, אני גם רואה את הקורסים
שלו. ויש את הספר שאליו אתה אולי תכתוב הקדמה, את פרזיטים של, המוח הפרזיטי הוא נקרא באנגלית, קראנו פרזיטים בעברית, של גד סעד, שבא ומתאר את הניוון של האקדמיה האמריקאית, מנסה להסביר למעשה מה קרה, מה וירוס המוח שהשתלט עליה, הוא למעשה תוקף את הפוסט-מודרניזם, את הפמיניזם הרדיקלי, ואת כל מי שהחליף עובדות ברגשות, ולמעשה השחית את המחקר המדעי, וזה ספר שאני חייב להודות שהוא היה בסדרה הקודמת של שיבולת, הוא היה אמור לצאת גם בשישי באוקטובר, אבל הוא כמובן רלוונטי גם היום, אחרי שראינו את המופע המטורף של שלושת נשיאות האוניברסיטאות בסנאט.
כן, וגם את האנטישמיות, זאת אומרת, ראינו, תשמע, אלה מאיתנו שעוסקים בפרוגרסיבים, במכונים פרוגרסיביים כבר הרבה זמן, המרד השפוף, אנחנו פספסנו הזדמנות להוציא, לקחת הזכויות ולהוציא מהדורת חצי יובל.
למה פספסנו?
כי זה היה לפני שנה, עכשיו זה כבר 26 שנים.
מה הציבור לא יודע, נגיד לו שזה יובל עכשיו, נגיד לו שזה דור עכשיו.
כן, זה רמת הדיוק הכללית בספרי השיבולת. אז אלה שעוסקים בזה כל כך הרבה זמן אמרו, זה יהיה בסוף אנטישמיות. אם אתם תלמדו את כולם אדוארד סעיד 40 שנה, אז אל תתפלו עכשיו שיש הפגנות לטובת החמאס, כי כמה מאיתנו אמרו שזה מה שיהיה. הדברים האלה הם היו אנטישמיים מראשיתם, והיה אפשר לעקוב למעשה אחרי ראשית האנטישמיות, ממש בשנות ה-60 עצמן.
אבל זה לא אחרי, לדעתי, אני רואה את זה אפילו ביותר, בצורה קצת יותר אבסטרקטית. אם אתה מחליף את הניסיון שלך להיות באדם שכלי, באיזשהו מין רגש, אתה נותן לרגש שלך לבוא ולהשתלט עליך, אז בסופו של דבר הרגשות הנימוכים שלך, התחושות שלך, השנאות שלך, הקנאות שלך, הם מה שישלוט בך. ההידרדרות של האקדמיה האמריקאית זה למעשה גם הידרדרות של המיינד, נכון? כן. לא רק של המיינד הכללי, המיינד של האליטה.
כן, בואו נבדוק רגע תוך כדי מתי אלן בלום כתב את The Closing of the American Mind, זה שנות ה-70, נכון? אחרי שנות כן, ה-70.
הוא יצא בעם עובד, בזמן.
כן, אבל כן.
אבל סתם חזה.
כן, בואו נראה רגע. כן. אז גד סעד הוא...
הספר האחרון שאני...
87, וואו, 87 יצא אלן בלום, סליחה.
אבל לא, אדו, הספר של... שאנשים לא התבלבלו, פרזיטים יצא עכשיו.
כן, זה גד סעד. וגד סעד גם כותב על הדברים האלה כבר הרבה זמן, ושווה לי לעקוב אחריו גם בטוויטר.
הוא היה גם איזה 4-5 פעמים בג'ו רוגן, שמאוד אוהב את הספר שלו, וגם אילון מאסק המליץ על הספר שלו מספר פעמים. והספר האחרון ש... באנו ופרסמנו, חשבנו איזה ספר היסטוריה נבוא ונפרסם שרלוונטי לעת הזאת, ויש ספר נהדר, הוא קרוי בארצות הברית, קרוי באנגלית The Accidental President, אנחנו קראנו לו להפיל פצצה, על 4 החודשים הראשונים של טרומן, הנשיא ארי טרומן, אחד הנשיא הגדולים ביותר בתולדות ארצות הברית. עכשיו, מה שמעניין בטרומן, ובכניסה של התפקיד, הוא החליף אל, למעשה בן אדם שהיה בחזקת אל מתישהו ירד מתישהו נפטר, פרנקלין FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט, הנשיא פעם רביעית, באותה שנה, בשנה שהוא מת, היה סקר בארצות הברית, ששאל אנשים מי האדם הנערץ ביותר עליהם, בכל הזמנים, לא רק באותו רגע, הוא יצא מקום ראשון, לפני ישו, ג'ורג' וושינגטון ולינקולן, ו... נראה לי 12 באפריל 1945, שילה את העולם השנייה, העולם נלחם על גורלו, הוא מת. ומחליף אותו איזה מישהו שאף אחד לא הבין למה ב-1944, הוא הפך אותו מסנטור ממיזורי, לסגן הנשיא שלו. בן אדם שנבחר על ידי איזה משין פוליטישן מקנזס סיטי, ושהיה לפני איזה איש עסקים כושל, ושאין לו ניסיון ביצועי, והבן אדם הזה עכשיו בארבעת החודשים הכי גורלים והכי דחוסים בפעילות, בטח ב-100 שנים קדימה ואחורה בתולדות האנושות, הוא נבחר לבוא ולהוביל את העולם. וכולם שאלו מי הוא, מי האיש הזה? ובארבעת החודשים האלה שבהם מתמקד הספר, בשיעור במנהיגות הזה, שהוא נתן לעולם, כן? הוא היה עד להתאבדות של היטלר, ההוצאה להורג של מוסוליני, וועידת פוסדם שבו למעשה מתחילים לחלק את העולם עם הרוסים, וכמובן הפלת שתי פצצות האטום, יד קטן ואיש אמן על הירושימה ונגסקי, שלמעשה סיימו את מלחמת העולם השנייה, שהוציאו את יפן.
אז בוא אני אספר לך סיפור קטן על טרומן.
לא, אני חושב, אנחנו היום, הרבה אנשים שמדברים איתם, הם שואלים, לא רק מה הרעיונות שאנחנו צריכים להחזיק בהם, אלא גם מי זה יהיה. איך אפשר? איך זה יכול להיות? אני חושב שמנהיגות גדולה, אתה באמת, אתה רואה אותה במבחן התוצאה. אתה לא יודע שמישהו יהיה הדבר הזה.
נכון, אנחנו כולנו חשבנו שנפתלי בנט יהיה כישלון הרי. וצדקנו. אז סיפור קטן על טרומן, כי טרומן זה במובנים מסוימים הפוך מרוזוולט, ובטרומן יש איזו תכונה אמריקאית, של זיהוי המוסרים הפרגמטי. הזיהוי הזה הוא לא כזה פשוט, אבל טרומן בעצמו סיפר, זה כל כך אומר עליו הרבה, אבא שלי הריץ את טרומן, הערצה אדירה, אתה יודע, הוא נתן את ההוראה להשליך את הפצצה, והוא הלך לישון.
גם עלינו, מה?
הוא נתן את ההוראה להשליך את הפצצה, והוא הלך לישון. הלך לישון, החליט כבר. הוא קרא לממואר שלו, Years of Decision, על השולחן שלו היה השלט המפורסם הזה, here stops the buck, כאן הדלי נעצר, מפה אין למי להעביר את האחריות, אבל הוא גם אמר דבר שאבי חשב אותו על ניהול בכלל. אבא שלי אומר, מנכ״ל לא צריך להבין בתחום, מנכ״ל צריך לדעת לקבל החלטות, כי זה, יש פונקציה כזאת, שהיא להחליט, היא הפונקציה, הפונקציה היא שהמערכת לא תיתקע, כי יהיה מישהו שיחליט, וטרומן קרא לממואר שלו, years of decision, decisions, שנים של החלטות, אבל הסיפור שרציתי לספר לך, הוא שטרומן סיפר על עצמו, שבמשבר הכלכלי הגדול, שארצות הברית, זו תקופה של עוני מרוד, והבטלה עצומה, טרומן במיזורי, היו לו שתי אופציות של תעסוקה, הוא היה פסנתרן, נגן פסנתר, האופציות היו אלה, או להיות שריף, או ללכת להיות פסנתרן בבית זונות, והוא בחר להיות שריף, וככה התחילה הקריירה הפוליטית שלו, ומשם זה המשיך, אבל למה הוא בחר להיות שריף? כי הוא אמר לעצמו, אם אני אהיה שריף ואני אקשל, אני יכול תמיד להיות פסנתרן בבית זונות, לעומת זאת, אם אני אקשל בתור פסנתרן בבית זונות, שריף אני כבר לא אהיה.
אז, זה לא הכרתי.
אז כאילו כל ההסבר הוא פרגמטיזם. הנכון הוא המעשי, וזאת הרוח של טרומן, ואל תשכח שהרוח הזאת, טרומן, בתוך הרשימה, אני קטעתי אותך בטח לפני שהזכרת, שטרומן היה האיש שעיצב את המדיניות של המלחמה הקרה, שהביאה בתקופת רייגן להתמוטטות הגוש הסובייטי, מדיניות שנקראת החלה, קונטיין.
הוא למעשה לקחת, הוא למעשה עצר את האימפריה האמריקאית, ומתי שבחילופי המשמרות בינו לבין הבריטים, והתחיל את התקופה הזאת. והוא היה אדם
גדול. אז נפלא, זה נפלא, ספר על טרומן זה נפלא, וארבעת החודשים האלה זה מסחרר. מי ההיסטוריון שכתב?
ההיסטוריון? וואי, 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 אתה תפסת אותי עכשיו. אני דווקא מכיר את הספר שלו של דיוויד מקלוף, אבל זה יצירה של 1400 עמודים, אז לא...
לא, לא בספריית שיבולת.
מה? לא, לא בעברית אי פעם, אני חושב. זה... ביים.
ביים,
זה הספר
אני
שהוא...
לא מכיר.
כן, זה הספר החשוב אותו שהוא כתב.
אוקיי, מה, כמה ספרים עברנו? אנחנו, יש לנו עוד חמש, אנחנו כבר שעה.
כן, עברנו על כל הספרים. זהו, אז אני, בקיצור, אנחנו עכשיו מעורבים בשני פרויקטים של תוכן, שאמורים לבוא ולסייע, בוא נגיד, לצאת מעידן המבוכה. אז אחד זה הסדרה החדשה הזאת, שהכותרת של זה זה חזרה ליסודות, ולחשוב את ישראל מחדש. אנחנו רוצים פשוט לתת חומר למחשבה, שנראה לנו רלוונטי. וניסיתי בעצם לתת איזשהו הסבר של למה הוצאנו את הספרים האלה, למה הם חומר חיוני למחשבה, לאור האתגרים שיש לנו. ולאור השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. וזהו, הסדרה השנייה, אנחנו אולי נדבר על זה פעם אחרת, אבל אנחנו למעשה מנסים לייצר פלטפורמה שתייצר במהירות הבזק ספרי מקור שעוסקים בסוגיות השעה, בשביל לאפשר לא רק לחשוב על הדברים, אלא להציע פתרונות ממש של אנשים ש... יכולים לבוא ולהציע פתרונות במציאות הזאת של ישראל החדשה.
אז איך זה יעבוד? מה זאת אומרת להוציא במהירות הבזק? מי יכתוב?
יש לנו סדרה בשם פנסקיס.
אוקיי, תציג אותה רגע.
בפנסקיס יצאו רבי מחר היסטריים, כמה אתה מכיר, איך לנצח מגפה למשל, שנפתלי בנט יצא בפנסקיס, אבל יצא גם... למה שהעם יבחר את השופטים של שמחה רוטמן.
ויצא אימפריה, קראו לזה הספר של עקיבא ביגמן על...
כל אחד מהספרים האלה שיצאו בסדרה, הוא הפך להיות overnight sensation, והסיבה שהוא היה sensation, חוץ מזה שהוא...
נגישות.
נכתב איזה, חוץ מה... זה לא הגודל שלו, זה שהוא נכתב באותו זמן שאנשים שאלו את השאלה. כי בדרך כלל, אנחנו תעשיית המולות, מגיבה על האירועים שנה וחצי אחרי, במקרה הטוב. אנחנו רוצים להגיב תוך שישה שבועות, לבוא לבן אדם שרוצה לבוא ולענות לשאלה שאנשים שואלים עכשיו, לסגור אותו בחדר עם עורך, שיצא, וכשיצא משם אחרי שלושה, ארבעה שבועות, עם ספר שיודפס תוך שבוע, יופס לחנויות, ויבוא וינסה לעשות מה שאנחנו מנסים לעשות, בעצם לזרז את השיחה הפוליטית, ולאפות אותה למקום שבו אנחנו נוכל למעשה לראות בבחירות, זה לא כזה מעניין אותי, כן? אבל לראות כמה שיותר מהר אלטרנטיבות לתפיסות העולם הנוכחיות, וגם מדיניות אחרת.
ולהשפיע על השיחה, כמו שאתה אומר.
להשפיע על השיחה. אבל שיבולת זה מה שאנחנו עושים, וכיוון שאני פה באכסניה הזאת, אז אנחנו, יש לנו הנחה, קופון הנחה, סף, S-A-F, לכל מי שצופה בנו עכשיו, ונשאר עד עכשיו, אתה יכול גם לכתוב את זה למטה, אבל אצלכם ביוטיוב, או להגיד את זה בהתחלה, מי שיזמין גם עם הקופון הזה, יקבל עותק של ספר בשם ניידים נייחים, שהוצאנו, שהצליח בצורה סבירה, של כותב בשם גדי טאו, שיצא בהוצאת, בספריית שיבולת לפני שנתיים, שנתיים, שלוש שנים?
שלוש אני חושב, כן, קורונה זה היה.
לפני שלוש שנים, כן. והיה סנסציה כשלעצמו, והוא גם כן מלא
טועה. בצדק, בצדק. ספר, אני קראתי אותו גם. אני הופתעתי מאוד.
אני חושב שבגלל זה שאנחנו למעשה מערכתית השקענו זמן כפול בבחירה של הספרים השנה, וניפינו אותם כמו שצריך, וגם לאור הגודל השעה, אני חושב שזה השנה... שיש לנו את הסדרה הכי רלוונטית, בוא נגיד.
מעולה. אז מי שמשתמש בקופון, רק נבהיר, מי שעושה מינוי לספריית שיבולת, ויקבל את הספרים בזוגות, נכון? לאורך השנה?
כן, מקבל אותם 5 פעמים, כל פעם מקבל 2 ספרים, מקבל אותם חודש לפחות לפני החנויות.
יחד עם גיליון של השילוח, שכתבה את השילוח.
יש, הוא מקבל בחינם גם כן על הדרך.
והקופון נותן מה? בונוס ניידים ונייחים?
50 שקלים הנחה. ואת, כן.
וואלה, וזה, איך אנחנו חושב את התמלוגים, רותם, זה כאילו ספרים, טוב, נדבר עד יותר.
מה? איזה תמלוג?
לא, תמיד אני, לא, אני אוהב שאתה מחלק את הספר שלי, אני אוהב שאתה מחלק את הספר שלי, אני אוהב שאתה מחלק את הספר שלי, אבל אני פשוט נצא לחשב כמה זה 7% מכלום.
אני מקווה שאנחנו לא בשיחה, אנחנו לא בשיחה. סופרים אחרים יכולים לראות זה גם, אם יש לנו תמלוגים, רגע,
כן, בוא, נחתוך את הקטע הזה, זה קטע, אסור שישמעו אותו, אסור שישמעו אותו, לא, אני משאיר אותו, רותם, הכל יישאר לדיראון עולם, תשמע, השיחה איתך הייתה תענוג, מעניין, מרתק ומרענן, ונוכל עכשיו לשבת שנינו לאחור, ולראות אם גם הצופים נהנו כמונו, את זה רואים, כידוע לך, מתחת לוידאו, במספר של הצפיות. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה עם שיבולת 2024.
טוב, תודה רבה. ביי ביי.